ברשות הרב יצחק כהן שליטה, מוריי ורבותיי, השבת אנחנו מסיימים את ספר הגלות והגאולה, ספר שמות. חז"ל מלמדים אותנו ששורש כל הגלויות זה גאולת מצרים, שורש כל הגאולות זה גאולת מצרים. עד כמה שמעיינים בספר הגלות והגאולה, כך זוכים לגאולה של הכלל וגאולה של היחיד. אם מתבונן טוב בפרשות ויקל פקודי, נמצא שיש שם את המפתח לגאולה של כל יחיד ויחיד, להצלחה, לסייעתא דשמיא של כל יחיד ויחיד, וכמובן של הכלל כולו. אז כדי לראות את הסוד הגדול של פרשות ויקל פקודי, נפתח את הדברים בצורה הבאה. הפרשה פותחת בציווי על השבת. משה רבינו מקהיל את כל עדת בני ישראל, אומר להם, ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי לכם שבת, קודש שבת שבתון להשם וכולי. מיד אחרי זה ציווי על בניין המשכן. זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב ליבו, והרשימה שמה שעם ישראל תרם. מצד שני, בפרשת כי תישא שקראנו, שם הציווי האלוקי, כמובן דרך משה רבינו, מופיע הפוך. קודם, וידבר השם אל משה לאמור, קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ועמלה אותו רוח אלוקים בחוכמה, בתבונה ובדעת וכו' וכו'. ואז מה הם יעשו כולם? את הארון, את השולחן, את המנורה וכו'. בהמשך, ויאמר השם אל משה, ואתה דבר בני ישראל לאמור, אך את שבתותיי תשמור, כי אותי בני וביניכם לדורותיכם. ובהמשך, ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת. אז כמובן השאלה המתבקשת היא, מדוע התורה שינתה את הסדר בפרשה שלנו, בפרשת ויקל? קודם הופיע ציווי על השבת, ורק אחר כך ציווי על המשכן. הרי בפרשה הקודמת זה היה הפוך, קודם ציווי על בניין המשכן ואחר כך על השבת. זוהי שאלה אחת. שאלה נוספת ששואלים אותה הראשונים והאחרונים, ספר שמות הוא לא משנה תורה. ספר דברים נקרא משנה תורה. שם התורה חוזרת על הדברים שכבר נאמר קודם לכם. אם כך, מדוע בספר שמות התורה חוזרת בפרשות ויקל פקודי על בניין המשכן, כלי המשכן ובגדי כהונה? עד כדי כך רש"י כותב לנו הרבה פעמים בפרשות האלה, כבר ביארתי למעלה. רוצים לדעת מה הפירוש? תלכו לתרומה, תצווה, שם כבר ביארתי. אז מדוע התורה חוזרת על זה? זה לא המקום לחזור? ישנם הרבה הסברים בראשונים והאחרונים. אור החיים הקדוש כותב שהסיבה שהתורה חוזרת על מלאכת המשכן ובגדי כהונה בפרשות ויקל פקודי, כיוון שזה חביב על הקדוש ברוך הוא, ולכן זה נכתב בית פעמים. שאלתנו השנייה היא, איזה חביבות מיוחדת יש לקודש ברוך הוא דווקא במשכן ובגדי כהונה, שאת זה כתבו עוד פעם. אם נבין את החביבות המיוחדת שיש פה לקודש ברוך הוא, כמובן היבט אחד בדברי חז"ל, מכוח זה נזכה גם אנחנו להיות חביבים יותר על הקודש ברוך הוא. אלה הם השאלות שדרכם נראה בפרשות ויקל פקודי, המפתח לכל הצלחה, לכל סייעתא דשמיא, לכל גאולה של כל אחד ואחד במה שהוא צריך, ולגאולה של הכלל. שוב, בקיצור, השאלה הראשונה, מה ראתה התורה בתחילת פרשת ויקל לצוות אותנו על השבת ואחר כך על המשכן, כאשר בפרשת כי תישא הדברים מופיעים הפוך? קודם ציווי על בעניין המשכן וכלה, ואחר כך על השבת. ושאלה שנייה, איזה חביבות מיוחדת יש לקודש ברוך הוא במלאכת המשכן, בבגדי כהונה, שהדברים נכתבים עוד הפעם בפרשות ויקל פקודי. ומכוח זה נזכה גם אנחנו להיות יותר חביבים על הקודש ברוך הוא. אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח בצורה הבאה. בספר שמואל ב' מופיע שאהרון ברית השם היה בשדה פלישתים, והם חשבו אם הם לוקחים את אהרון ברית השם הם ימצחו אותנו, ואהרון היה מכה בהם והיה מפיל בהם חללים, והם הבינו שלא טוב שהוא יישאר אצלהם, שלחו אותו בחזרה. אהרון הגיע והוא היה בבית של אבינדב. יום אחד מחליט דוד המלך, הגיע הזמן להעלות את אהרון, אהרון ברית השם, לירושלים. הבנים של אבינדב, עוזה ואחיו, הכינו עגלה חדשה, בקר שנשא את העגלה, ועליו שמו את אהרון. והיה תהלוכה גדולה, 30,000 איש רוקדים, שמחים, בדרך שהעגלה הסתובבה באחד הסיבובים, אהרון כמעט נפל. עוזה קפץ מיד, תפס אותו, שלא ייפול. מה קרה? מיד הוא מת. דוד המלך עצר את כל התהלוכה הגדולה, אי אפשר ככה להמשיך. אהרון עבר לבית של עובד אדום הגיטי, שם הוא היה כמה חודשים, הוא זכה לברכה גדולה בכל מה שהוא עשה, וזה היה סימן שעכשיו אפשר לקחת את אהרון לירושלים. למה באמת עוזה מת? חס וחלילה, חס וחלילה, נתאר לעצמנו, חס וחלילה, שספר תורה הולך ליפול מארון הקודש. כל אחד יקפוץ מהר לתפוס אותו. ואם נצליח לתפוס אותו, והוא לא נפל, איזה שמחה תהיה לכולם? איזה ישר כוח יגידו לאותו אחד שתפס את זה? זה הרי ברור, כי הרי ברגע שהוא נופל זה בלבול גדול. מה זה אומר? למה זה קרה? איך זה קרה? אז מה רוצים מיוזה? הוא קפץ לתפוס את הספר תורה, שלא ייפול, את אהרון ברית השם. ההסבר הוא, מהיום שנהפכנו להיות עם, פירוש הדבר שיעקב אבינו חוזר לארץ ישראל עם המשפחה. כמה היו? פחות מ-70 נפש, פחות מ-30 אפילו. כתוב, ויעל יעקב וכל העם אשר עמו. היו קצת, אבל קראו להם העם. והדבר הראשון שקורה לו, מי נאבק עמו? שרו של עשיו, המלאך. והוא פוגע בו בירך. והוא צולע. האויבים רוצים שאנחנו נחיה, אבל צולעים. אדם שהוא צולע, אין לו בלנס, אין לו איזון. הוא לא יכול לרוץ מהר, הוא לא יכול ללכת, הוא לא יכול לרקוד, הוא לא יכול... כי הוא... אין לו את הבלנס הנכון. אותו דבר, אבל ברוך השם, ויבוא יעקב שלם. אותו דבר, האריז"ל הרי אומר, כידוע לכל, עמלק בגימטריה ספק. ברגע שלאדם יש ספקות בעבודת השם, ספקות באמונה בקדוש ברוך הוא, הספקות האלה עושים בלבול גדול. אפילו יותר גרוע ממי שצולע, מי שצולע ילך לאט אבל הוא יגיע. אבל מי שיש לו בלבול בדעות, אז זה נורא, הוא יכול לקבל החלטות לא נכונות. זה מה שהם רוצים. כי יהדות עניינה שיש את הבלנס בין המוח והלב, בין השכל ובין הרגש. מתי להפעיל את השכל, מתי להפעיל את הרגש, מתי את שניהם, איך להפעיל אותם, זה יהדות. עומד וזה, מצד אחד אויבי, אהרון עומד ליפול, צריך לתפוס אותו, אבל מצד שני בתוך הארון כתוב אל תיגע בי, אסור לך לגעת, אתה לא כהן, אל תיגע. אז מה יותר חשוב, לגעת בארון שלא ייפול, או לקיים את מה שכתוב בתוך הארון בדברי התורה אל תיגע? עוזה נכשל, הוא הפעיל פה את הרגש. אפשר צריך להפעיל את השכל הישר. עוד דוגמה, אומר המשך חוכמה, חטא העגל. מוישה רבינו בא ואומר, מה קרה לכם? מה, אני אלוהים? אני קדוש? אני יהודי פשוט, כמו כל אחד. הקדוש ברוך הוא מינה אותי שליח. כן מוישה, לא מוישה, הוא אומר, זה לא משנה. מה שקדוש בעולם זה התורה, הקדוש ברוך הוא התורה, זה מה שקדוש. ארץ ישראל קדושה, אומר המשך חוכמה. למה? כי הקדוש ברוך הוא החליט. והקרובים זה לא עבודה זרה, כי הקדוש ברוך הוא החליט. זה הסיבה, אחרת זה היה עבודה זרה ממש. אז הציווי האלוקי הוא יוצר את הקדושה ולא משהו אחר. אומר להם מוישה רבינו, 38 שנה במדבר הקדוש ברוך הוא לא דיבר איתו פעם אחת. אנחנו רגילים, ויאמר השם למשה, ויאמר השם למשה, וידבר משה אל השם. אין, 38 שנה הקדוש ברוך הוא לא דיבר איתו. אומר מוישה רבינו, אני רק שליח. אבל העם רצה משהו, לראות, לגעת. עשו את ההגל. עוד דוגמה אם אפשר, איך קוראים לאבא של עוזה? אמרנו, איך קוראים לו? אבי נדב. מה זה מזכיר לנו? נדב ואביו. מה היה עם נדב ואביו? אותו דבר, בהקריבם אש זרה לפני השם. אומר הרב הירש, מה זה בהקריבם אש זרה לפני השם? מה קרה שם? הוסיפו אהבה על אהבה, יורד אש מן השמיים, איזה גילוי אלוקי. ואז הם באים, רוצים עוד אש שלהם, שגם הם יבואו עם אש וגם להם ירד אש. ונדב ואביהו היו גדולים ממוישה רבינו, בקרובי הקדש, והם נקראים קרוביו של הקדוש ברוך הוא אף על פי שחטאו. אבל שוב אותו דבר, אין את האיזון בין השכל והלב. עוד דוגמה אחת, שאול המלך, אומר לו שמואל להרוג את כל עמלק, הכל, לא להשאיר כלום. מה כתוב אצל שאול? וירב בנחל. מה זה וירב? הוא רב. עם מי הוא רב? עם מי? עם מי הוא תבקע? עם עצמו? לא יכול להיות, אומרת הגמרא ביומה. מה, להרוג את כולם? אנשים חטאו, קטנים מה חטאו, נשים חטאו, בהמות מה חטאו. תחיל לעשות חשבונס, לומדס, כך וכך. איבדנו את ההזדמנות לגאולה של העולם, למחות את זרו של עמלק. אלה הדוגמאות, יש עוד הרבה, שרואים פה יסוד, שעבודת השם, המפתח, זה לדעת, להרגיש, מה חשוב עכשיו, המוח, השכל הישר, או הלב, או הרגש. ולכן, חי, ההקדמה הזאת, נבין עכשיו עוד דבר נפלא. בפרשות האלה, של המשכן, של בגדי כהונה, כתוב הרי בתורה, ועשו לי מקדש, ושכנתי איפה? בתוכם. חז"ל הרי אומרים, ושכנתי בתוכם ולא בתוכו. מה זה בתוכם? בתוכם של מי? של כל אחד ואחד. מה זאת אומרת? רגילים להסביר שכל אחד הוא משכן קטן, כל אחד הוא מקדש קטן, והקדוש ברוך הוא שוכן בכל אחד ואחד. זה ממש לא נכון. אם זה כך, היה צריך כתוב, ועשו לי מקדשות. הרבה מקדשות כתוב, ועשו לי מה? מקדש. יש מקדש אחד. מה זה ושכנתי בתוכם? אנחנו, כלל ישראל, זה כאיש אחד בלב אחד. שיש לב אחד, זה המשכן. לזה באה השכינה. ושכנתי בתוכם, בתוכם הכוונה היא כולנו כאחד, אז יורדת שכינה. כל אחד הוא שותף בהורדת השכינה, בזה שהוא ביחד עם השני. ולכן שבית שני נחרב, בגלל מה? שנאת חינם? מה פירוש הדבר? אם אין את הביחד, אז אין את המשכן, אז זה נחרב. אין שכינה. שכינה באה איפה שיש משכן. איפה שיש מקדש. מקדש, משכן, כהן אחד, מזבח אחד, כמו ש... מה זה? הביחד. שיש את זה, יורדת שכינה. אין את זה, אין את זה, סין השכינם יש, זה איננו. יותר מזה. נבין טוב, לקשיב טוב טוב. המשנה אומרת, הקינה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. זה נכון? אני חושב שלא. כל אחד פה מכיר אנשים מאוד מאוד מבוגרים שיש להם הרבה הרבה קינה והרבה הרבה תאווה, ואחרים שחיים כבר בגיל מופלג ועדיין רצים אחרי הכבוד. אז זה לא מוציא את האדם מן העולם? חיים ארוכים מלאי קינה, תאווה וכבוד, או הכל ביחד או חלק מזה. אבל המשנה הרי אומרת, מה המשנה אומרת? ולזכור את זה כל החיים. הקינה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. מאיזה עולם? מהעולם של עצמו. יסוד היסודות, שורש העבודה, התחלה של מסילת ישרים, שיתמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. כשאדם חי ומסתכל על השני, הוא יצא מהעולם שלו. נסביר את זה יותר. זה הרי פילי פלאים. אחד מהכללות הנוראות בתוכך, והיו חייך תלויים לך מנגד. מה זה חייך תלויים לך מנגד? מה פירוש הדבר? שהחיים של האדם תלויים באוויר, כמו שתולים על קוליו. לא. קורה לפעמים, אדם אומר, הקדוש ברוך הוא, יש לך דקה בשבילי? אני יכול להגיד לך משהו? תראה את השכן שלי מעבר לכביש. ברוך השם, יש לו חיים טובים, מרווחים, יש לו כל מה שהוא צריך. הקדוש ברוך הוא, אם היית נותן לי כאלה חיים, או-הו, הייתי עובד אותך הרבה הרבה יותר ממנו. הרבה יותר ממנו. אבל הקדוש ברוך הוא הרי לא נתת. אז מה אתה רוצה ממני? מה? הרי הוא נתת לו. תראה מה נתת לו. והיו חייך תלויים לך מנגד. אומר רבי חנן וסרמן, מה הכוונה מנגד? שאדם חי לא את החיים שלו, הוא חי מה קורה בצד השני של הכביש. מנגד, אצל השכן, תראה מה יש לו, לי אין. זה מנגד. יותר מזה, איך רשי כותב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, אומר רשי, שלא יהיה לבך חלוק על המקום. מה זאת אומרת שלא יהיה לבך חלוק על המקום? זה לא לחלוק עם הקדוש ברוך הוא. שלא יהיה לבך חלוק, שלא תגיד לקדוש ברוך הוא, לא נתת לי מקום. נתת לו יותר. נתת לזה ככה. אם היית נותן לי מה שיש לו, או-הו, הייתי עושה עוד יותר. אדם צריך לדעת מה חובתו שלו בעולמו. איך אדם מקבל את ההרגש הזה? שיש את הבלנס בין המוח והלב. יש את הבלנס בין המוח והלב, אז מה שקורה לאדם מצד אחד איזה עשיר השמח בחלקו, אבל גם שמח בחלקו של השני, שמח בשמחתו של השני, שמח בטובתו של השני, כי הוא יודע הוא, זה העולם שלו. כל הראשונים והאחרונים ובש"ס ירושלמי כולם דנים, כתוב שהקרשים שהיו בצד צפון במשכן אסור להשתמש בהם בצד דרום. יש כאלה שאומרים כי בצד דרום הם יותר קדושים, כי שם המנורה. יש כאלה שאומרים, הברטינור אומר, לא, הם אותו דבר. מה פירוש הדבר? כל קרש זה המקום שלו והתפקיד שלו, וכך אותו דבר אצלנו בעבודת השם. כל אחד והעולם שלו בעבודת השם. וכשאדם חי בצורה כזאת, הוא חי בצורה אמיתית. לכן, כשעם ישראל בא ושומע ממשה רבנו, הולכים לבנות משכן. מה זה, איזה התלהבות, רצים, רצים, כולם נותנים. באים אנשים, אחרי כמה שעות, אולי יום, יומיים, גם אנחנו רוצים לתת. אומרים להם, מאוחר מדי, נתנו את הכל. בסוף מצאו להם, נתנו את המערות הצובות, עשו מזה את הכיור, אבל הם לא יכלו לתת כלום. מוישה רבנו כל כך שמח, נותנים, נותנים. אחרי זה באה המצווה של שבת. מה זה שבת? שבת זה לא רק היום השביעי. שבת זה אסנס, זה קונספט. שבת, אדם שובט ממלאכה, אדם שובט מעשייה, עוצר, שובט, לדעת גם לעצור. כך צריך לעשות. ואז פתאום בא העגל, וכשבא העגל הבין מוישה רבנו מה שהם רצו לתת מהר מהר, זה לא לתת לקדוש ברוך הוא, לתת לעצמם, שיהיה משהו שאפשר לגעת, משהו שאפשר לראות, איזה אמצעי, איזה קשר. אז אחרי החטא העגל, כאן בא מוישה רבנו ואומר להם, קודם את השבת, קודם ללמד אותם לעצור, קודם ללמד אותם את הגבולות. מעניין, ההוראה האחרונה ערב יציאת מצרים, ואתם אל תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. למה זה הדבר האחרון שנאמר לנו? למה אסור לצאת מהבית? כי לפני שהולכים להיות גוי קדוש, גוי קדוש, צריך להיות בית קדוש. בית קדוש זה לדעת את הבורדרס, את הגבולות, מה אפשר, מה אי אפשר, מתי כן, מתי לא. לדעת להפעיל את הכוחות בצורה הנכונה, בפיקחות. אז לכן משה רבינו הפך את הסדר, כדי ללמד אותנו, כדי לעורר אותנו, לדעת לשים את הגבולות. שבת פירוש הדבר, אל יצא איש ממקומו. גבול, זה כן, זה לא, זה מותר, זה אסור. כשאדם יודע, עכשיו אפשר להגיד לו לעשות. הוא יעשה את זה בצורה הנכונה. יעשה את זה בצורה האמיתית. ולכן, וזה מה שחביב על הקדוש ברוך הוא. יותר, יותר מכל דבר. למה זה חביב עליו? המשכן, כליו, בגדי כהונה. 20 פעם בפרשות ויקל פיקוד, תספרו, תראו, 20 פעם כתוב כאשר ציווה השם, כאשר ציווה השם. לא כי אני רוצה. יכול להיות שמה שאני רוצה, גם הקדוש ברוך הוא רוצה. טוב מאוד. אבל גם אם זה לא כך, אני עושה כאשר ציווה השם. שעושים על פי הציווי של הקדוש ברוך הוא, אז האדם חי את עולמו שלו בצורה הנכונה. בית המדרש נותן את הכוח לחיות בבלנס הנכון, לחיות בצורה הנכונה, לדעת מתי להפעיל את הכוחות כפי שצריך. היום היה היולצייט של רבינו הגדול, מאור העולם של הדור שלנו, הרב שמזם נוער בר זכר צדיק וקדוש לברכה. 400,000 איש הלכו אחרי מיטתו לפני 17 שנה. הכוחות הגדולים שלו היו תמיד החיבור בין השכל והרגש. היה בעל רגש עצום. עצום! לא היה קר, היה בעל רגש, חם, לבבי, שמח, רגיש, לדברים הכי קטנים. אבל היה גם שכל הישר. בכל מיני דוגמאות. דוגמה פשוטה. עוצר אתכם נהג בשבת. שואל אתכם, איך נוסעים לרחוב הזה והזה? מה האינסטינקט? שבס! אני אענה לו? אני אגיד לו, מה עכשיו? עליתהו לרשע וימות. מה אני צריך להגיד לו? אומר רבי שמזמן, איפה אתה צריך? רחוב יפו, סע ישר, שני רחובות שמאלה, ברמזור השני, בצד יש מגרש חנייה, תחנה שם. שאלו אותו, מה? שבת? נכון, בדיוק. כי אם אני לא אגיד לו מה יקרה, הוא יסתובב 10 רחובות. כך אני חוסך לו חילול שבת של 10 דקות. שכל ישר. ומאותה סיבה שאני נכנס למונית בירושלים במוצאי שבת, היה אומר לנהג, שבוע טוב. והנהג היה אומר לו, שבוע טוב ומבורך כבודו. ומה זה השבוע טוב ומבורך? זה לא שלום עליכם, עליכם שולם. כי הוא אומר, שבוע טוב, זה הבדלה. אז הוא פחות, מרגע זה הוא כבר לא יחלל שבת. ההרגש, השכל הישר, אבל מצד שני, ביום כיפר, אחרי כל נדרי, שיש קצת זמן, אומרים תהילים, מתחזקים לפני מאירים. הוא יושב בישיבה, ניגש לזה בחור, אומר לו משהו בשקט, הבחור מחייך, כל הישיבה מסתכלת, הבחור מחייך, ובשלם זמן חוזר למקום. אחרי התפילה שואלים את הבחור, מה הוא אמר לך? אמר לו רבי שלמה זלמן, אל תקנה אחרי יום כיפר אתרוג. אני, באו להם כמה אתרוגים בין ראשון על יום כיפר, קניתי גם לך. לאיזה בחור הוא אמר את זה? ליתום. בחור יתום, הולכים יום כיפר, היום הקודש, הדין הגדול, הוא חושב על ההורים שלו, על מי שנפטר, מסכן. אומר רבי שלמה זלמן, עכשיו לפני מאירים, ניתן לו קצת שמחה. אני אגיד לו, קניתי לו אתרוג. אפשר להגיד את זה גם אחר כך. אבל ההרגש, ההרגש איפה שצריך, השכל הישר איפה שצריך. ויש כל כך הרבה דוגמאות, כל כך הרבה דברים, דברים מדהימים. פה בני תורה, אני אגיד לכם דבר, ממש אמרתי זה לכמה מגדולי גדולי המשגיחים שיש לנו בדור, כולם נשארו עם פה פתוח. ממש אמרו, או, זה דבר רוצו. זוג פה באמריקה, גר בלקווד, היום כבר ברוך השם, בעלי משפחה, נכדים, הם התחתנו והחליטו שאחרי החתונה הם רוצים לנסוע לארץ לחופש, שבועיים חופש, אבל היה להם כסף, עשו איזה קופה קטנה בצד ולאט לאט אספו, אחרי 3 שנים אספו מספיק, השאירו את הילדים שלולדו עם הסבא והסבתא ובחרו מדריך טוב, קבוצה, אמישרס, אנשים משלהם, שלנו, שמתאימים, בני תורה, נוסעים, עושים טיולים בצפון, קברי צדיקים, אפשר, מה שצריך. ביום הראשון, המדריך מודיע, הפסקה חצי שעה. הפסקה חצי שעה. עצרו ליד איזה קיוסק, לאיזשהו מקום שאפשר לקנות, שתייה, ארטיקים, הפסקה וטוב. עושים הפסקה, הולכים לשירותים, קונים ארטיקים, מתפללים מנחה, נשאר עוד 10 דקות. בא אברך אומר למדריך, נו, אפשר כבר ללכת הלאה? נעים, הוא אומר לו בידיש, אל בשו איזה אל בשו, חצי שעה זה חצי שעה כזה, בתקיפס, טוב טוב, למחרת אותו דבר. בא אליו האברך, אומר לו, אני לא מבין, אנחנו באנו מאמריקה, אספנו פרוטה לפרוטה, יש לנו עוד זמן, נרוויח עוד איזה טנה, עוד איזה אמורה, עוד איזה ציון, למה הקשנות הזאת? הוא לוקח אותו בצד, הוא אומר לו, תראה, כשאני נהייתי מדריך תיירים, מדריך תיירים, הלכתי לרב שלמה זלמן, עברתי את הקורס, את הכל, שייתן לי ברוכה, שיהיה פרנסה, בכל דבר צריך פרנסה, שיהיה שם טוב, שירצו לקחת אותו כמדריך. הוא אמר לי, אני אתן לך ברוכה, בתנאי אחד, שכל יום אחר הצהריים, חצי שעה הפסקה. ואתה מודיע בבוקר ברמקול את הסדר היום, באוטובוס, איפה הולכים, איפה נוסעים, ואתה מודיע חצי שעה הפסקה. אמרתי לו, הרב? ממתי הרב נהיה יועץ למדריכי טיולים? מה פתאום? לא, אני לא יועץ. אבל אתה הרי לוקח אנשים שלנו, ירי שמיים, נוסעים איתך ביחד. אישה צריכה לעשות הפסק תאירה. אישה צריכה לעשות איזו בדיקה, לראות כדי שהיא תתאר בזמן שהיא תתאר. כל היום היא תחשוב, יהיה זמן אחרי הצהריים, יהיה אפשרות לעשות דבר כזה. יהיה אפשרות, לא יהיה אפשרות. אתה תודיע בבוקר, כבר מראש, יש אחר הצהריים הפסקה. כולם גמרו, כולם עצרו, כולם התפללו. לא משנה, אתה לא זז, יהיה לך ברוכה גדולה. איזה מבט. איזה מבט. איזה הרגש דק בעבוד השם. איזה הרגש דק. וכל מי שרצה יכל לגשת, כל מי שרצה יכל לבוא, כל מי שרצה קיבל עצה. תורה הבאה ואומרת לנו, בית המדרש, כי הם חיינו, כי הם חיינו, פירוש הדבר, נותן לנו את החיים, חובתו, מה חובתו של האדם בעולמו, נותן לנו את האפשרות להרגיש, מתי להפעיל את הרגש, מתי את השכל, צריך את שניהם, צריך להיות בעל רגש, אבל צריך גם להיות בעל שכל ישר, צריך לדעת מתי כל דבר, באיזה זמן, איך להפעיל את הדברים, כשעושים את הדברים באופן הזה, אז ושכנתי בתוכם. זה ושכנתי בתוכם. זה חביב על הקדוש ברוך הוא, לעורר אותנו בנעילה של ספר הגלות והגאולה, המפתח לכל גאולה, לכל הצלחה. שאדם חי כך בצורה הנכונה, אז הוא עובד את הקדוש ברוך הוא בשמחה, עובד אותו בהתלהבות. זה המפתח הגדול. לכן, כמה שחשוב עכשיו, בימים האלה, שאנחנו הולכים לקראת החירות האמיתית של פסח, ואין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, החירות הזאת היא שאנחנו לא מבינים כמה העמל שלנו בתורה היום משפיע מחר על המשפחה, על הילדים, על ההצלחה, על כל דבר. אין לנו, אם היינו יודעים איך כותב שם אור החיים הקדוש במקום אחר, היינו משתגעים אחרי התורה, משתגעים ממש. זה אנחנו חייבים לדעת בפרשות האלה. אף על פי שכתוב כבר פירשתי לך למעלה. אבל התוספת כאן, השינויים הקטנים האלה, מראים לנו את הכאשר ציווה השם. אם נראה באמת את הדברים באמת באופן הזה, ניקח אותם בצורה הזאת, ניגש עכשיו להתפלל מהיריב, נבקש מהקדוש ברוך הוא, אתה חונה לאדם דעת, תן לי את השכל, לדעת מתי להפעיל את הרגש, מתי להפעיל את השכל, מתי לחבר אותם ביחד, איך להשתמש עם זה, נחזור ונבקש את זה. אז בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יקבל את כל תפילותינו, תמיד ימלא את כל משאלות ליבנו לטובה, תמיד נראה ברכה, שמחה והצלחה.